השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב דוד בן משה חיים גרנסארג' זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י"ח במסכת מועד קטן. נתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני חול המועד ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי נטילת ציפורניים במועד ובאבלות. בחלק השני נדבר על מצבים שבהם מותר לחבס בחול המועד. ובחלק השלישי נדבר על כתיבה וקידושין בחול המועד. אז החלק הראשון זה לגבי נטילת ציפורניים. עד היום דיברנו על גילוח השיער במועד ובאבלות. השאלה היא, מה לגבי נטילת ציפורניים? האם גם זה נאסר? ואת הדיון לגבי זה נחלק לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את הדעות בתנאים ובאמוראים, כשהמסקנה תהיה שזה מותר. בסעיף השני נראה הגבלות לאותו יותר. בסעיף השלישי נראה מעשה רב, סיפור על רבי יוחנן שקשור לזה. ובסעיף הרביעי נדבר בדרך אגב על גזיזת השפם, האם זה מותר. אז סעיף ראשון, הדעות בתנאים ובמוראים. אז קודם כל, תנו רבנן יש ברייתא, שרב יהודה אוסר בשניהם, כלומר, גם במועד וגם באבילות אסור ליטול ציפורניים, רבי יוסי מתיר. מה הלכה? אז נעבור לאמוראים. אולה אומר שזה תלוי במה מדובר, באבילות הוא מחמיר כמו רבי יהודה, ובמועד הוא מקל כמו רבי יוסי, כי הרי כל האיסור במועד זה רק שלא ייכנס למועד כשהוא מנובל שיעשה את זה לפני, ציפורניים זה לא כזה ניבול, אפשר לעשות במועד, לעומת זאת שמואל מקל בשניהם, גם באבילות, כי הרי יש לנו כלל שבאבילות הלכה כדברי המקל, בקיצור לסיכום, מותר ליטול ציפורניים גם במועד וגם באבילות. זו המסקנה של הסעיף הראשון, בסוגריים יש כאן סיפור על שמואל, שכאמור הרגע התיר, וזה שפינחס אח שלו, פעם ישב שבעה ולא נטל ציפורניים בשבעה ובא אליו שמואל לניחום אבלים והוא רואה שהוא לא נטל ציפורניים אז הוא אומר לו הרי זה מותר עונה לו פינחס מה אתה היית גם מזלזל באבלות כזאת אם היית אבל כלומר אמנם זה מותר הלכתית אבל אני רוצה להחמיר לא רוצה לזלזל באבלות ומספר את הגמרא שכיוון שהוא אמר לשמואל את הביטוי הזה אתה היית מזלזל אם אתה היית אבל עצם זה שהוא אמר את המילים האלו זה עצמו גרם לשמואל שגם לא ייפטר קרוב וגם הוא יצטרך לשבת שבעה ואז בא אליו פינחס לניחום אבלים שלו ושמואל בכעס גזז את הציפורניים באבלות וזרק אותם בפני פינחס לרמז לו שזה באשמתו, ובסוגריים למה באמת זה אשמתו, אומרת הגמרא, כי למילים יש כוח, ברית קרוטה לשפתיים, צריכים להיזהר במה שאומרים, ובאמת מה שפינחס אמר היה כשגגה שיוצא מלפני השליט, והוא היה צריך להיזהר, ומאיפה רואים את זה? מאברהם אבינו, שם הדוגמה היא דווקא לטובה, וזה שכשהוא הלך לעקדה עם יצחק, הוא אמר לשני הנערים, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. כלומר, הוא אמר לשון רבים ששנינו נשוב, והרי זה לא אמור להיות שניהם, זה אמור להיות שרק אברהם ישוב. אבל מעצם זה שהוא אמר ונשובה, זה עצמו גרם לזה שבאמת שניהם ישובו כך לפי הגמרא כאן, ועד כאן הסעיף הראשון, שוב לסיכום, מותר ליטול ציפורניים גם במועד וגם בשביעית. זה הסעיף הראשון. סעיף שני נראה שני דיונים על היתר הזה. דיון ראשון, האם היתר הזה נכון גם בציפורני הרגליים? הרי שם אף אחד לא רואה, אולי זה לא כזה דחוף לעשות את זה עכשיו, אז בהתחלה חשבו לאסור, אבל אמר רב ענן בר תחליפה שהוא שמע במפורש משמואל שגם ברגליים מותר. דיון שני, אומר רב חייא בר אשי בשם רב, שכל היתר זה דווקא כשהוא גוזז שלא כדרכו, כלומר על ידי ציפורן אחרת או על ידי השיניים, אבל אם הוא עושה עם מספריים או בכלי המיוחד לגזיזת ציפורניים, זה אסור, יש בראשונים מחלוקת האם החומרה הזאת היא דווקא בחול המועד, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה סיפור על רבי יוחנן, שלגבי הנושא העיקרי שלנו, זה לא יוסיף לנו מידע חדש, אבל זה כן יוסיף לנו דברים מסביב. וזה שפעם ראו את רבי יוחנן בחול המועד, נוטל את ציפורניו עם השיניים, שזה כאמור מותר, עד כאן אין חידוש, והוא עשה את זה בבית המדרש, ואת הציפורניים שהוא הוריד, הוא זרק לרצפה. זה הסיפור, ומזה למדנו שלושה דברים. דבר אחד, שגם הוא פוסק כמו שמואל, שמותר, האמת היא גם לזה הוא למסכים, שבחול המועד מותר, זה דבר אחד. דבר שני, שזה מותר גם לפני אנשים, כלומר, זה לא נחשב דבר מאוס שלא עושים אותו לפני אנשים, בלי קשר לדיני חול המועד. ודבר שלישי, שמותר לזרוק את הציפורניים על הרצפה, ולא צריך לקבור אותם. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מברייתא, שאומרת במפורש שמי שזורק אותם על הרצפה נקרא רשע, אלא צריך או לקבור או לשרוף. עונה הגמרא, הסיבה שאומרים לא לזרוק על הרצפה, זה כי יש איזושהי סגולה מיוחדת שאם אישה בהיריון דורכת על ציפורניים, זה יכול להפיל את העובר. אבל בבית המדרש אין נשים, ולכן שמה מותר לזרוק על הרצפה, וזה שאחרי זה את התעוד זה החוצה, ואולי שם האישה תדרוך, זה כבר לא מסוכן, כי הסגולה הזאת שזה מסוכן, זה רק במקום שבו זה נחת, לא הם הזיזו את זה, ועד כאן הסעיף השלישי, הסיפור על רבי יוחנן, ושלושת הדברים שלמדנו, שוב, שמותר לגזוז, ושמותר גם בפני אנשים, ומותר לזרוק על הרצפה, אם זה במקום שבו אין נשים. סעיף רביעי ואחרון הוא בדרך אגב, והוא לגבי גזיזת השפם. איך הגענו לזה? כי רב יהודה בשם רב או הברייתא מספרים על זוג חכמים שהגיעו ממקום שנקרא חמתן לרבי, והם שאלו אותו לגבי ציפורניים במועד או באבלות והוא התיר להם, אבל היה כנראה איזשהו דו-שיח קצת יותר ארוך, שאנחנו לא יודעים מה הוא היה, אבל מי שכן שמע את הדו-שיח, הבין מתוך הדו-שיח שאם היו שואלים אותו על גזיזת השפם, גם את זה הוא היה מתיר להם. ושמואל אומר יותר מזה, הוא אומר שבאמת הם שאלו אותו גם על זה, והוא באמת התיר להם. כלומר, בקיצור, מותר לגזוז את השפם. יש מחלוקת בראשונים האם דובר כאן במועד או באבלות, לא ניכנס לזה. בכל אופן, שפם זה לא כמו שער הזקן או שער השיער, זה מפריע לאכילה ולכן זה מותר. וכמה בדיוק מותר? אז לגבי האורך של השפם שאותו מותר לגזור, אומר רב, מותר מזווית לזווית, כלומר מקצה הפה לקצה הפה. ולגבי איזה אורך של שערות, כלומר אם אתמול אדם גילח את השפם, אז היום זה עוד לא בהכרח כבר מפריע לו, אז לאיזה אורך זה צריך להגיע בשביל שיהיה מותר לגזוז? אז רבי ימי אומר, רק אם זה מעכב את האכילה. רב נחמן בר יצחק אומר, אצלי, הכל מעכב הוא כנראה היה הסטניס, ומותר להתגלח כל יום בשפם. כנראה שאז הייתה אופנה לגלח את השפם בלי לגלח את הזקן, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי השפם, ובזה הגענו לשורה השישית לפני סוף עמוד א', וזה היה החלק הראשון של השיעור לגבי ציפורניים והשפם. החלק השני, שש שורות לפני סוף עמוד א', מחזיר אותנו למשנה. במשנה ראינו שיש איסור לחבס בכל המועד, חוץ מכמה מצבים שבהם מותר, ועכשיו בגמרא, רבי יוחנן מביא לנו עוד שני מצבים שגם בהם מותר. מצב אחד זה מי שיש לו רק חלוק אחד, אז מותר לו לחבס אותו. מצב שני זה לחבס בגדי פשטן. אלה שני היתרים, שוב, חלוק אחד ובגדי פשטן. ועכשיו לגבי שניהם נראה שלושה דברים. דבר אחד זה מה הסברה, דבר שני זה קושייה על היתר ותירוץ, ודבר שלישי זה חיזוק ליתר ודחייה של החיזוק. אז דבר ראשון, מה הסברה? אז בשביל להבין את הסברה למה מותר, בואו נזכר קודם בסברה למה אסור. אמרנו שחזל גזרו לא לחבס בכל המועד, אפילו שבעצם אני עושה את זה בשביל המועד, כי הם רוצים שאני אעשה את זה לפני המועד, בשביל שלא ניכנס למועד מנובלים, אלא שהכל יהיה נקי ומוכן מראש, לכן אסור. אבל אם יש למישהו רק חלוק אחד, אז גם אם הוא כן יחבס לפני המועד, זה לא יעזור לו, יש לו רק חלוק אחד, הוא יצטרך בכל מקרה לחבס גם בתוך המועד עצמו, ואותו דבר בגדי פשטן, גם אם מחפשים אותם, יש להם נטייה להתלכלך מהר, כך לפי הרמב״ם, אז גם אותם הוא יצטרך ממילא לחבס במועד. אז כיוון שזה לא יעזור וממילא הוא יצטרך לחבס גם במועד, אז במצב כזה לא גזרו, ומותר לו לכתחילה לחבס גם במועד, זה לגבי הסברה. דבר שני זה קושייה על שני היתרים, הגמרא שואלת את זה בנפרד, אנחנו מאחדים את זה, וזה למה היתרים אלו לא הוזכרו במשנה, הרי המשנה הזכירה היתרים, היא הזכירה אדם שבא במדינת הים, הוא יצא מהכלא ולא יכל לחבס לפני, והיא גם התירה לחבס מטפחות ידיים שמתלכלכים הרבה, אז למה היא לא הזכירה גם את היתרים של רבי יוחנן? עונה הגמרא, גם היא מסכימה על היתרים של רבי יוחנן, היא לא הזכירה את זה, פשוט כי היא רצתה לדבר על מצבים יחסית רגילים, במצב רגיל אדם יש יותר מחלוק אחד, ובגד רגיל הוא לא עשוי מפשטן, והיא רצתה לומר שגם במצבים רגילים כאלה, יש מצבים שבהם מותר, אם הוא למשל יצא מהכלא, או אם זה מטפחות ידיים, אבל באמת מותר גם במצבים של רבי יוחנן. זה היה הדבר השני, קושייה ותירוץ. דבר שלישי זה חיזוק ליתר השני, וזה שבר הדיה מספר שהוא ראה הרבה אנשים יוצאים לכנרת ומחפשים בכל המועד בגדי פשטן, אז הנה תורה שמותר, אבל דוחה הבאי, נכון שמסו את זה, אבל מי אמר שמסו את זה ברצון החכמים? זה לא מעיד שזה באמת מותר. זה היה הדבר השלישי, החיזוק והדחייה. ועד כאן, החלק השני של השיעור, ראינו עוד שני היתרים לגבי כיבוס בחול המועד, אם יש לו רק חלוק אחד או בגדי פשטן, ראינו מה הסברה של זה, הבאנו קושייה וגם חיזוק, אבל דחינו את הקושייה והחיזוק, זה היה החלק השני. החלק השלישי זה במשנה בעמוד ב', וכאן נדבר על עוד שני דברים, האם מותר לעשות אותם בחול המועד, ונחלק את זה לשני סעיפים נפרדים. סעיף ראשון זה הנושא של המשנה, וזה כתיבה בחול המועד, הסעיף השני שבו הגמרא עוסקת מובא בדרך אגב, וזה לגבי לקדש אישה בחול המועד. אז סעיף ראשון, המשנה לגבי כתיבה. אומרת המשנה, גם כתיבה נחשבת מלאכה ועקרונית אסור לעשות אותה בחול המועד, אבל המשנה מביאה אוסף של שטרות או חוזים שאותם בכל זאת מותר לכתוב. חלק מהם זה שטרות שקשורים לממון, כמו שובר שמעיד שהלווה פרה את החוב, או צוואה, או מתנה, או פרוסבול, וחלק מהם זה שטרות שקשורים לאישות, כמו שטרי קידושין, שטרי חליצה, מיונים. לא נסביר כאן בפירוט מה זה בדיוק כל שטר ושטר, אבל באופן כללי לפי רש"י מדובר בדבר העבד, שאם לא יעשו אותו עכשיו יהיה הפסד ממוני, הפסד של עסקה, לא יצליחו אחרי זה להוציא גט, מה שזה לא יהיה זה דבר העבד, ולכן מותר. זה במשנה הראשונה בעמוד, ולרגע נצרף לזה גם את השורה הראשונה של המשנה הבאה, שם כתוב שלגבי שטרי חוב זה דווקא אסור, כי אם אני מלווה לך כסף, אני סומך עליך, אתה יכול לכתוב לי את השטר גם אחרי חול המועד, אלא אם כן, אני לא סומך עליך, ואז אני לא אלווה לך, ואז הדבר העבד ומותר, וגם מותר אם זה בשביל הפרנסה של הסופר, על זה דיברנו כבר בדף י' ג', ועד כאן הסעיף הראשון, הנושא של המשנה לגבי מה מותר ואסור לכתוב בחול המועד. הסעיף השני זה בגמרא, והגמרא לא עוסקת בנושא של המשנה לגבי כתיבה, אלא היא לוקחת אותנו לנושא אחר לגמרי לגבי חול המועד, וזה לגבי לקדש אישה. כבר למדנו בחטא עמוד ב' שנישואין אסור לעשות בחול המועד, שלא להרבב שמחה בשמחה, אבל לגבי קידושין בא שמואל כאן בגמרא ואומר מותר לקדש אישה בחול המועד, ולמה? שמקדמנו אחר. כלומר, גם זה נחשב דבר עבד, אם הוא לא יקדש אותה, אולי מישהו אחר יתפוס אותה. זה הדין של שמואל, ועכשיו את הדיונים לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה הראיות, שלב שני זה קושייה, ושלב שלישי יותר בדרך אגב. אז שלב ראשון נביא שלוש ראיות לטובת שמואל שמותר לקדש בחול המועד. ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, שאחד הדברים שהיא מתירה לכתוב זה קידושי נשים. מה זה קידושי נשים? לכאורה הכוונה היא לשטר שבו מקדשים את האישה. כי הרי אישה אפשר לקדש או בכסף, כמו שעושים היום, טבעת, או בביאה, או בשטר, שפשוט נותנים לשטר שכתוב עליו, הרי את מקודשת לי וכולי, אז לכאורה לזה המשנה מתכוונת. אז הנה אתה רואה שמותר לקדש בחול המועד. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא. אולי המשנה לא מדברת על זה, אלא פשוט על שטר שבו כל צעד, ההורים של האישה, ההורים של הבעל, אומרים מה הם מתכוונים להביא לזוג, וזה לא קשור לקידוש אישה, ואין מכאן ראיה לנושא שלנו, זו הראיה הראשונה, ודחינו. ראיה שנייה זה מהמשנה שהזכרנו מקודם בחטא עמוד ב', שאומרת שאסור לשאת נשים בחול המועד, כאמור שלא להרבב שמחה בשמחה, ומזה שהיא אמרה שרק אסור לשאת, והיא לא אמרה שגם אסור לקדש, מכאן נדייק שלקדש מותר. זו הראיה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, לא, יכול להיות שגם לקדש אסור, וזה שהמשנה שם לא הזכירה את זה, כי זה ברור לה, היא רצתה לחדש יותר מזה, שגם לשאת אסור, שזה חידוש יותר גדול, כי הרי בנישואים יש מצווה של פרו ורבו, ואפילו זה אסור, וכל שכן שגם לקדש, אז אין מכאן ראיה לשמואל שלקדש מותר. אבל עכשיו הראיה השלישית והמוחצת, תנא דבי שמואל מביא עם ברייתא שאומרת בפירוש, שאומנם לא נושאים נשים, אבל כן מארסין, כלומר מקדשים, שמע מינה, מכאן באמת יש ראיה לשמואל שמותר לקדש, ועד כאן השלב הראשון, הראיות. השלב השני זה קושייה על שמואל, זה באמצע עמוד ב', וזה שהרי מה הסברה של שמואל שמותר לקדש, זה שמה יקדמנו אחר, אולי מישהו אחר יתפוס אותה בינתיים, ועל זה שואלת הגמרא, הרי שמואל עצמו אמר ששידוחים זה בשרת, זה משמיים, 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול אומרת, בת פלוני לפלוני, לכאורה אי אפשר לשנות את זה, אז מה אתה חושש, אף אחד לא יתפוס אותה לפניך? עונה הגמרא, זה לא עובד ככה, נכון שיש בת קול ויש שידוח שנגזר משמיים, אבל אפשר גם לשנות את זה, אם מישהו אחר יתפלל מאוד, יתחתן דווקא עם אישה מסוימת, אפילו שהיא לא השידוך משמיים שלו, יכול להיות שזה יצליח, ולכן עדיין יש חשש שיקדמנו אחר, ומותר לקדש בחול המועד. ובסוגריים הגמרא מביאה באמת סיפור כזה על מישהו שהתפלל מאוד להתחתן עם אישה מסוימת, רב ניסה לשכנע אותו שלא יתפלל לזה, כי לא באמת מתאימה לו כך לפי הריטב"א, בכל אופן אנחנו רואים שהתפילה יכולה עקרונית לעזור, גם כשהיא לא השידוך שלו, ועד כאן השלב השני, שאלנו ממה הוא חושש, הרי שידוכים זה גזרה משמיים, וענינו זה גזרה, אבל אפשר להשפיע עליה. שלב שלישי, כיוון שכבר הבאנו את העניין הזה ששידוחים זה משמיים, נראה עוד מאמרה לגבי זה, וזה של רב משום רבי ראובן בן יצטרובלי, שהוא אומר אותו עיקרון, הוא אומר מהשם אישה לאיש, שידוחים זה משמיים, והוא מביא לזה ראיה מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. מהתורה זה מי שכתוב לגבי השידוח של רבקה ליצחק, שלבן ובתואל אומרים לאליעזר עבד אברהם, מהשם יצא הדבר, זה משמיים. דבר שני זה מהנביאים, כתוב לגבי שמשון, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, ודבר שלישי מהכתובים זה ממשלי ריקיוטט, ומהשם אישה מסכלת, כלומר זה משמיים. עד כאן משום רבי ראובן בן יצטרובלי לגבי שמהשם אישה לאיש. ועכשיו לגמרי בסוגריים, כיוון שבאנו כבר מאמרה של רבי ראובן בן יצטרובלי, נביא עוד מאמרה של רב בשם רבי ראובן בן יצטרובלי, יש גרסה שזה לא רב אלא בברייתא. בכל אופן, מה שהוא אמר זה שאין אדם נחשד בדבר עבירה, אלא אם כן עשו. כלומר, אין אשן בלי אש, אם כולם מדברים על מישהו שהוא עשה איזושהי עבירה, אז ודאי שזה לא סתם חשד. כנראה שהוא באמת עשה את זה, שהוא עשה חלק מזה, או לפחות הרהר בזה, או לפחות שמח כשהוא ראה מישהו אחר עושה את זה. אין אשן בלי אש. זו המאמרה. ועכשיו נראה לגבי זה שלוש קושיות. את שתי הקושיות האותיות הראשונות נביא ביחד, כי התירוץ שלהם דומה, וזה שבמלאכים ב' פרק י' ז' יש פסוק שבו כביכול חושדים בהשם על דברים שלא נכונים, כתוב שם, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם, הם חושדים בהשם על דברים שלא נכונים, וגם לגבי משה רבנו כתוב בתהילים, ויקנאו למשה במחנה, והברייתא מסבירה שהכוונה היא שהם חשדו בו שהוא הולך עם אנשים שלהם, וברור שבשני המקרים זה חשד שווה לגמרי. אז הנה תורה שיכול להיות חשד שהוא סתם חשד, עונה הגמרא על שני הדברים. כשאמרנו שאם חושדים במישהו כנראה שזה נכון, זה נכון כשבאמת חושדים. אבל כאן זה לא באמת חשדו, רק עשו את זה בשביל להכעיס ולקנטר, לא באמת האמינו בזה, ולכן כאן זה לא נחשב חשד שצריך להתייחס אליו ברצינות, זה לגבי שתי הקושיות הראשונות. קושייה שלישית זה מרבי יוסי ומרב פאפה. מרבי יוסי שאמר בפירוש, יהיה חלקי מי שחושדים אותו בדבר ואין בו, כלומר, הלוואי שיחשדו בי במשהו שהוא לא נכון, כי עצם הצער והבושה מחפרים על האבונות, וגם רב פאפה מספר שבאמת פעם חשדו בו לשווא, אז הנה אנחנו רואים שיכול להיות חשד שווא, עונה הגמרא, אתה צודק, באמת יכול להיות חשד שווא, זה תלוי באורך החשד, כלומר, אם מדובר בקול שפוסק, כלומר, יצא איזושהי שמועה, מדברים על מישהו, אבל מדברים עליו שעה-שעתיים וזה נפסק, זה לא נחשב חשד רציני, וזה היה המקרה של רבי יוסי ושל רב פאפה, אבל אם מדובר בקול, בשמועה כזאת שלא פוסקת כל כך מהר, על זה אמר רבי ראובן בן יצטרובלי שצריכים להתייחס לחשד ברצינות. עד כאן התירוץ, עכשיו בסוגריים ניכנס קצת יותר לפרטים, מה זה נחשב שזה קול שלא פוסק? אומר אביי, אם זה שמועה שנמשכת יום וחצי רצוף, לא הפסקה, זה נחשב חשד שצריכים להתייחס אליו ברצינות, אבל אם הייתה הפסקה בשמועה תוך כדי היום, זה כבר הורס את זה, וזה כבר לא נחשב חשד רציני. עכשיו גם את זה נגביל קצת, ונאמר שגם אם כן הייתה הפסקה, עדיין יש שני מצבים שבהם זה כן נחשב רצוף וכן נחשב חשד רציני, מצב אחד זה אם הייתה הפסקה, אבל זה הפסקה מחמת יראה, כלומר אנשים פשוט מפחדים לדבר על אותו אדם, לכן לא דיברו על זה, אז זה לא נחשב הפסקה, אלא זה כן נחשב חשד רציני. מצב שני, זה אם זה חזר ונווט. כלומר, אחרי הפסקה בדיבור עליו, כשזה חזר, אז הפטפוטים עליו חזרו באותה עוצמה. כולם מדברים על זה כמו מקודם, אז גם אז זה לא נחשב הפסקה, וצריך להתייחס לחשד הזה ברצינות. אז זה היה לגבי הקושייה השלישית. עוד פעם, מתייחסים לזה ברצינות רק שזה שמועה של יום וחצי רצוף, בלי הפסקה, אלא אם כן, ההפסקה הזאת היא או מחמת עירה, או שזה חזר ונווט אחרי הפסקה. ואז אפילו אם זה כן היה עם הפסקה, זה נחשב רציני. עד כאן לתירוץ לגבי הקושייה השלישית. לסיום, עוד תנאי אחד בשביל להתייחס לחשד ברצינות, וזה שלאותו אדם שמדברים עליו אין אויבים. כי אם יש אויבים, אולי כמו אצל משה רבנו, אתה יכול להניח שמי שהפיץ את החשד הזה זה אותם אויבים, ולכן לא צריך להתייחס לזה ברצינות. ועד כאן לגבי המימרה שהבאנו בסוגריים של רבי ראובן בן יצטרובלי, לגבי שאין אדם נחשד בדבר עבירה, אלא אם כן עשאו, ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי כתיבה בחול המועד וקידוש אישה בחול המועד, נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על נטילת ציפורניים במועד ובאבל, וראינו ארבעה סעיפים לגבי זה. בסעיף הראשון ראינו את הדעות שרבי יהודה אוסר גם במועד וגם באבל, רבי יוסי מתיר בשניהם, באמוראים, אולי החמיר באבל והקל במועד, שמואל הקל בשניהם, ואגב זה ראינו סיפור מעניין על פנחס ושמואל לגבי זה, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שני דיונים על היתר, אחד לכולה, אחד לחומרה. לכולה זה שמותר גם בציפורני הרגליים, לחומרה זה שמותר רק שלא כדרכו, כלומר בציפורניים, בשיניים, אבל לא על ידי מספריים. דיון שלישי היה סיפור על רב יוחנן, שלמדנו שא' הוא מתיר, וב' הוא מתיר גם בפני אנשים, זה לא נחשב מאוס, וג' שמותר לזרוק את הציפורניים על הרצפה, אם זה מקום שבו אין סיכוי שאישה הרע תעבור, אבל אם כן אז הוא נקרא רשע. וסעיף רביעי ראינו שמותר גם לגזור את השפם, אם זה מפריע לאכילה, זה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לקיבוס בחול המועד, שעקרונית אסור, אבל ראינו היום עוד שני היתרים, וזה מי שיש לו רק חלוק אחד, וכן בגדי פשטן, מותר לחבס אותם, כי גם אם הוא באמת יקפיד לחבס אותם לפני חול המועד, עדיין הוא צריך לחבס אותם שוב בחול המועד עצמו, לכן כאן מראש לא אסרו, שאלנו למה זה לא הובא במשנה וענינו, והבאנו ראיה מזה שברהד יראה שמחפשים בגדי פשטן בכנרת, אבל דחינו את הראיה הזאת, אולי זה לא היה ברצון חכמים, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שני סעיפים, סעיף אחד זה שעקרונית אסור לכתוב בחול המועד, אלא אם כן זה כל מיני חוזים או שטרות שהם דבר העבד לפי רשי. בסעיף השני ראינו חידוש של שמואל, שאומנם אסור לשאת נשים בחול המועד, אבל מותר לקדש, כי אם הוא יחכה, אולי מישהו אחר יקדים אותו, ואז ראינו את זה שלושה דיונים. דיון ראשון זה ראיות ליתר, את שתי הראיות הראשונות דחינו, אבל השלישית זה ברייתא מפורשת כמו שמואל, וזה מתקבל. דיון שני זה שאלה, למה שמואל חושש שם יקדמנו אחר? הרי שידוחים זה בשרץ, זה משמיים, בת פלוני לפלוני, ממה הוא חושש? עונה הגמרא, שם יקדמנו אחר ברחמים, מישהו אחר יכול להתפלל וזה ישפיע לשידוח משמיים. ודיון שלישי, אגב, זה ראינו גם מאמרה של רב בשם רבי ראובן בן יצטרובלי, שאומר מהשם אישה לאיש, ורואים את זה גם מהתורה, גם מהנביאים וגם מהכתובים. ואגב, זה הבאנו עוד מאמרה שלו, וזה שאין אדם נחשד בדבר עבירה, אלא אם כן עשו, אבל הגבלנו את זה דווקא כשבאמת חושדים בו ולא סתם להכיס, כמו שעשו להשם. שם ולמשה, ודווקא כשזה שמועה של יום וחצי רצוף, בלי הפסקה, אלא אם כן זה הפסקה מתוך יראה, או שזה חזר בכל העוצמה שלו אחרי הפסקה, אז זה לא נחשב הפסקה, כל טוב.